אנחנו נכנסים, אנחנו נמצאים בשבוע של יום העצמאות, וכמובן יום העצמאות, עצמאות זה משהו שמוגדר כדבר שכל אדם מייחל לו, ואנחנו נכנו לו גם כמדינה, כל העניין הזה של להיות עצמאי ולהיות משוחרר באיזשהו מקום, מהמקום שהיינו משועבדים אליו, אם נרצה לקרוא לו ככה, גם היינו אחרי פסח כזה, אז גם שם יצאנו מעבדות לחירות, אבל לא יודע, אומרים שזה איזשהו משהו פסיכולוגי, שכל אדם באיזשהו מקום לפעמים יש לו צדדים שהם מאוד מאוד רוצים לחזור לעבר שלו, לימים בהם, אפילו שהוא היה קצת פחות עצמאי באיזושהי צורה, קצת בא לו לחזור לאיזשהו שיעבוד מסוים. ומי שמאזין לפודקאסט הזה, ומי שעוקב אחרי הליגה הלאומית, זה לא סתם איזה חובב כדורגל רגיל שמדי פעם פותח טלוויזיה, בדרך כלל זה יהיה בדרך כלל עכברי ליגה לאומית, אנשים שמאוד מחוברים לליגה הזו באופן ספציפי, ואפשר להגיד שאנחנו מאוד משועבדים לליגה הזאת, ואולי באיזשהו מקום ביום שישי אחרי צהריים, באזור השעה 6, תהיה הנחת רווחה אצל הרבה מאיתנו, אבל מה שבטוח אחרי זה גם הרבה מאוד געגוע איפשהו לשעבוד הזה. אז ברוכים הבאים לפרק ה-73, הונדו.
אמת ויציב, בוא ניתן לג'ינגל.
בוא, זה גם הגיל של המדינה עכשיו, לא?
לא, 75 זה יהיה המדינה.
74, סיימנו את ה-73. אז כן, ליחס ליום זה, בוא נשמע את הג'ינגל ונצא לדרך.
הזירה הלאומית, עם דור בורשטיין, מיכאל אשכנזי ומתן טבע.
טוב, אז אלן דור, אבל לפני שנגיד לך שלום דור, נציג את שחקן החיזוק שלנו, את גיא קופיצ'ינסקי.
יפה.
היציאה הצפוני של רדיו כל רגע לליגה הלאומית, מייסד וחבר בפודקאסט שמי שאוהב כדורסל ומי שאוהב מכבי תל אביב כדורסל בפרט, סופר מומלץ לשמוע, מכבי פוד, אחד ממנהלי אתר ספורטיפיי, שזה כמו ספוטיפיי, רק עם ספורט, שזה...
רק עם רי, שעם רוי, עם רי.
רק עם רי, כן, רק עם
רי. או עם אר, תלוי מאיפה אתה הולך, כן.
תראה, גיא, אני מקווה שאתה לא נעלב מזה שאירחנו לפניך את אמיר, שהוא דפקה לפודקאסט.
לא ממש, אני אף פעם לא נהנה שמרחים את השותפים שלי, יש איתנו גם את יאיר זרצקי שצירפנו כשחקן חיזוק השנה ומוסיף לנו המון, אנחנו כולנו...
יש לו קשר כזה או אחר ללאומית, כי אם כן נדאג שהוא יהיה בעונה הבאה, שהוא...
שום קשר, שום קשר.
שום קשר. כל שותפים שלך.
שום קשר ללאומית, הוא בכלל לא איש של כדורגל באופן כללי, לאומית כדורסל, אני גם משדר לאיגוד הכדורסל, אבל זה פחות ענייננו של היום, מה שנקרא.
לגמרי. טוב, אז גיא, ספר לנו רגע, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, על החיבור שלך לליגה הלאומית, אם הייתה זיקה עוד לפני כל ההצטרפות לרדיו כל רגע והכל, ומשם נצא לדרך.
אז תראה, קודם כל, מה זה חיבור? אני באופן אישי, תן לי, כשהייתי ילד, וכל מה שרץ על המסך והיה בו כדור, הייתי רואה, אתה יודע, בזמנו היה ערוץ הספורט, ערוץ ספורט אחד, לא כמו היום שיש 500, כשפתחו פה אי שם בתחילת ה-90s, את ערוץ הספורט, כל מה שהקרינו, ליגה ברזילאית, ליגה ארגנטינאית, ליגה הולנדית, הכל הייתי רואה, כי זה היה חדש בשבילי, וזה פתח לי עולם שלם לצורך העניין. אני זוכר כילד שהתחלתי להתעניין בכדורגל, התחלתי לפתוח עיניים גם לגבי הליגה הלאומית, ולא רק ליגת העל, אני אוהד של מכבי תל אביב, ומי שמכיר אותי יודע את זה, אז אתה יודע, באופן טבעי העניין שלי היה אז קראו לזה אגב הליגה הלאומית, צריך לומר.
נכון.
אבל התעניינתי גם בארצית, כדי לדעת מי הולך לעלות ולהצטרף. לפעמים שהיו מקרינים משם משדרים משחק, וזה קרה לפעמים, בעיקר נגיד, למשל שביתר ירושלים שיחקה שם, זה קרה בעונה 91-2, ושידרו את המשחקים שלה לקראת העלייה, אז יצא לי לראות ולהיחשף לעוד קבוצות, עניין אותי, בהחלט. עם הזמן, אתה יודע, אנחנו כאנשים, בעלי משפחה, בעלי עבודה ודברים כאלה, תחומי העניין שלך לפעמים, אתה לא יכול לראות כל מה שרץ על המסך, ואתה צריך לבחור. אז התרחקתי קצת מהליגה הלאומית, ואז הגיעה ההזדמנות מרדיו כל רגע, שאמרו לי, שמע, אנחנו יודעים... שאתה אוהב מאוד ספורט וכדורגל, ואנחנו מחפשים שדרים בצפון, בוא לשדר בשבילנו. וחזרתי כתוצאה מכך, אני עושה את זה שנה שנייה, וחזרתי לליגה הלאומית, והתחלתי ככה יותר, אני תמיד ידעתי מה הולך שם מבחינת, אתה יודע, טבלה ומי נמצא איפה. וכמובן שיש שחקנים שאתה מכיר, כאלה שהופיעו בעבר בליגת העל. אבל ברגע שהתחלתי לשדר את זה, התחברתי בחזרה, והיום אני יכול להגיד לך שאני עוקב אחרי הליגה הלאומית, יותר מאשר אני עוקב אחרי הליגה הספרדית או הליגה האנגלית, כי זה תחום שהיום יותר קרוב לליבי, אין מה לעשות, וכמו שאמרתי...
גם הליגה הכי טובה במזרח התיכון בסופו של דבר, אין מה לעשות, יש לך ליגה. הכי טובה במזרח התיכון, אתה עקוב אחריה, מה זה ליגה הספרדית, בחיית?
אני חייב להגיד לך משהו, תראה, אני לא יודע להגיד לך מה זה הכי טובה. בוודאי, היא אחת המרגשות, אחת המעניינות, אחת הליגות הצמודות, כאלה שאתה בא למשחק ואתה לא יודע מה תראה שם. וזה יתרון עצום שיש לליגה הזאת על הרבה מאוד ליגות אחרות. אתה יודע, דיברנו, ליגה ספרדית, תבוא למשחקים של ריאל מדריד, ברצלונה. אתה יודע שרוב הזמן אתה תראה אותה מנצחות. אתה בא למשחק
גם בליגה... גם העונה באופן כללי, הליגה הלאומית, העונה היא הייתה מאוד שוויונית. כאילו, גם דיברנו על זה פרק קודם, אתה בטח שמעת שדיברנו על זה. ספציפית העונה, באמת ראינו את השוויוניות המדהימה הזאת, שבכל משחק, לא משנה למשחק תגיע, לא בכך קבוצה אחת תנצח. אתה יכול לאמר שבני ריינה ינצחו, נגיד את ביתר תל אביב, אבל הם יכולים גם להפסיד שם באותה מידה.
וחכו לאנקדוטה בסיום, ותבינו כמה הסיטואציה בה אנו נמצאים כיום היא נדירה אפילו לליגה הלאומית.
אז קודם כל, זה לא רק זה. זה לא רק העניין שאתה יכול לנצח ולהפסיד. קבוצה יכולה לתת 4-0 שבוע אחד, ולחטוף 3-0 מקבוצה במקום נמוך יותר בשבוע שאחרי, כאילו...
להביא 4 אפילו לקבל 5, עזוב לקבל 3, לקבל 5. כבר ראינו דברים כאלה, גיא.
זה קרה השנה, חד משמעית, בדיוק, זה קרה
השנה. ראינו הכל.
בוא, אתה יודע, תכף אנחנו נתחיל בטח לדבר על זה, שניגע במשחקים, ראינו השנה שנה מרתקת, מבחינת, יש פה כל כך הרבה סיפורים, אני יצא לי, אתה אומר, דיברת על האתר שלי, כתבתי לפני כמה שבוע טור, שמדבר על המחזורים, על כמה מותח הולך להיות סיום העונה בליגה הלאומית. יש 1,000 סיפורים קטנים, לכל קבוצה יש השנה סיפור, כלומר, אתה יודע, כל אחת יכולה לככב בסרט, אתה יודע, היו סרטי בית שען, סרט מלחמה, ועל בני יהודה בנטפליקס, בזמנו.
בנטפליקס, תאמין לי, פה פתח תקווה על... ובני ריינה, יכול להיות לעשות אחלה סרט בנטפליקס, יודעתי.
על כל קבוצה, תקשיב, יהיה לך, יכול להיות לך אחלה סרט על ראשון לציון, שהייתה פנדל מטופש, בדקה 98, שבאצטדיון רמת גן, מלהיות קבוצה...
כן, של מקורבן, שהוא הסיפור הכי גדול של הליגה, בטח.
ויכול להיות שהיא תרד לליגה א', פתאום, וכולם הזכירו את הפנדל של מיקו ממן, ובאמת על כל קבוצה, כאילו, באמת ניקח קבוצה אחרי קבוצה, לצד הטרגי, וגם לצד החיובי, ובאמת אפשר לכתוב סרט על כל קבוצה, ועל תהליכים שקרו במשך העונה הזו, אבל זה כמובן גם לשמור קצת לפרק הסיום, ונראה...
אני חושב שנדבר עם נטפליקס, נראה מה עושים בנידון, די, נמאס סנדרלנד, כל אלה, קדימה.
אני חושב עכשיו שאני באמת רגע, לפני שכבר חייבים להיכנס לעניינים, אני רק נזכר פתאום הרגע, שכשכתבתי את המילים הראשונות בתיאור הקבוצה בפייסבוק שלנו, שפתחנו את הדף של הזירה הלאומית, אמרנו, חולים, כתוב שם, נראה לי, חולים על הזירה, על הליגה הלאומית, תוהים עוד לא, איך עוד לא נפתחה סדרה בנטפליקס על הליגה, וזה המילים הראשונות שכתבתי, עכשיו בוא נראה, החזרתם אותי לאי אז בקיץ הקודם. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים לדרך, בוא נצא עם רגעי השבוע, ומשם נתחיל לגשת למשחקים, כמו שאומרים, נכבד אותך, גיא, כמובן שתהיה ראשון.
בוודאי, ברור.
רגע השבוע שלך.
אז רגע השבוע שלי מגיע בדקה 43, באצטדיון המושבה. כפר קסם, בני יהודה, אתה יודע, כל מי שראה יום או יומיים בחיים שלו כדורגל, יודע כמה לחץ יש על קבוצה שהיא נמצאת במאבק, ירידה או מאבק עלייה במקרה הזה. כפר קסם שיחקה ושלטה מול קבוצה שתכלס אין לה על מה לשחק, והיא סוג של בדיחה עצובה רוב הפלייאוף העליון, ופתאום היא חטפה שוויון, אתה יודע. והלחץ עליה, אתה יודע, במצב כזה יש, אין משקולות על הרגליים, זה סוליות בטון. וארבע דקות, סך הכל, אחרי שהיא ספגה שוויון, שזה קרוב גם למחצית, וזה יכול להפעיל עליה מנוף של לחץ, מגיע אל עד שחף, ומחוץ לרחבה מניף רגל, ושולח טיל מונחה לחיבורים, הוא לא שחרר שם רק טיל, הוא שחרר לחץ מכל כפר קסם, פחות או יותר, מכל הכפר. וזה רגע
תקשיב, השבוע... תקשיב, דרך אגב, אני אמשיך אותך, אני ראיתי את זה, אני ראיתי את רדי תופס את הראש בין הידיים, הוא בעצמו, רדי, לא הבין, איך כדור כזה נכנס, איזה ביטה הוא שחרר, אני גם, אני בשוק.
רדי מבין דבר או שתיים, דבר או שניים בביתות כאלה מרחוק.
זה נכון, אבל הוא פשוט, בגלל שזה היה כל כך מטורף, ביתה מטווח כזה, ונורא חדה לחיבור, זה משהו ששווה לתפוס את הראש בגללו.
יאללה דור, בוא ניגש אליך.
שלי, אני אלך על בני ריינה, השער שלי של אמיר אגייב, זה השער הראשון שלו, והשני של בני ריינה, ולמה אני אומר את זה? כי זה היה שער שהראה ניסיון. הראה את הניסיון שאמיר אגייב מוסיף לבני ריינה, בכל רגע ורגע שהוא נמצא על המגרש. לכן שמחתי לראות, ואתה, עכשיו תורך.
טוב, אני באמת חשבתי אותו משחק, אבל יותר דומה לכיוון של גיא. של כל עניין של שחרור הלחץ, אני חושב שכשריינה ראתה שהמשחקים כבר מתקדמים, ופתאום כבר ריינה מוצאת את עצמה מחוץ לשתיים הראשונות, לאורך חלק גדול מאוד מהמחזור, והזמן עובר, ושום דבר, כבר עברו 64 דקות, כמעט 63 דקות, וריינה עדיין ב-0-0, והלחץ עולה, והלחץ שהתחיל כבר, אני פשוט הייתי בגרין לפני שבועיים, במשחק שהיה יכול להיות משחק ההכתרה מול מפועל פתח תקווה, וראיתי כמה לחץ היה על בני ריינה, כמות כלי התקשורת שהייתה שם אז, וכמות האנשים, וכמות הקהל שהגיע, לא הקהל של בני ריינה, והלחץ התחיל משם, וזה, באו אליי, תלמידים, אמרו לי, מה, איך קבוצה כמו בני ריינה, כבר הייתה צריכה לעלות ליגה, אמרתי, אתם יודעים על השחקנים שהם לא רגילים למעמד הזה בכלל, קבוצה, בעלים, אנשים שלא רגילים לזה, שהם צריכים עכשיו, יש להם משחק מכריע, ואז זה גם מה שקרה מול בני יהודה, והלחץ התהדק, ופתאום הם כבר לא מקום שני אפילו, ואז הגיע הגול הזה של מתן אלטדסה, ששם באמת, בדיוק, ממש, כאילו, כמו התיאור של גיא אצל כפר קסם, אז זה מה שאני כאילו חשבתי עליו באותו רגע בבני ריינה, אז זה באמת היה הרגע ששחרר בני ריינה בכלל, ועכשיו כבר ניכנס נימה, בני ריינה מנצחת 2-0, ענק, את הפועל כפר סבא, כי הייתה גם תחושה שהנה, כפר סבא הראתה והיא מוכיחה שהיא יכולה לשחק כדורגל, ושהתראיין אצלנו שבוע שעבר עומר בוערון, והכל חשוב לנו, אנחנו חבר'ה, זה העבודה שלנו, רוצים להראות את הכי טוב שלנו, וכפר סבא מגיע לבני ריינה, אני אפילו כתבתי לדור בצהריים, יש לי תחושה שכפר סבא גונבת פה נקודה, ואז באמת הלחץ השתחרר, משם, באמת כבר ראינו בני ריינה הרבה יותר רגועה, שיכולה גם לבוא למחזור האחרון בביטחון מלא, ואני יכול אפילו להגיד, אני לא רואה שום סיבה בבני ריינה לא לליגה. מישהו פה יש לו הסתייגות על הדברים האלה?
לא.
ברור שלא, זה כל כך כאילו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני, נכון מהצו כרגע, אני אתן פה נתון, אני קצת, אני הצעיר שבשלושתנו, אבל אני אתן נתון שאני קצת חקרתי יותר, בדרך כלל התפקיד של מתן גיא. אם במצב נכון כרגע לפי הטבלה, הרי בני ריינה וכפר קסם אמורה לעלות. תקיעו איתי עד פה?
כן, עד פה זה המצב.
עד פה זה המצב. אם שתיהם באמת יעלו לליגת העל, זאת תהיה הפעם הראשונה שיש שלוש קבוצות מהמגזר בליגת העל, בעונה,
היו שתיים, אבל שלוש לא היה לך עדיין.
היו שתיים.
נכון, ואז אמרתי שלוש. גם בני ריינה, גם כפר קסם, וגם בני סכנין. והקבוצה השנייה האחרונה שהייתה בליגת העל, זה היה 2009-2010, וזה היה בכלל הכי נצרת.
הכי נצרת, כן.
שזה אבסורד. אם יום שישי, גם בני ריינה וגם כפר קסם עולים, חברים, אנחנו זוכים פה להיסטוריה כפולה ומכופלת.
לגמרי, תראו, אבל בואו באמת, המשחק ריינה כפר סבא, בסוף מה, גיא, מה לדעתך בסוף נותן לבני ריינה את המקום שבו הצליחה להתעלות על עצמה?
קודם כל, בני ריינה, זה סיפור, בני ריינה זה סיפור ענק, אני אמרתי שיש המון סיפורים, אני חושב שבני ריינה זה הסיפור הכי גדול של הליגה הלאומית, זה קבוצה שלפני שש שנים שיחקה בליגה ג' סעיד בסול לקח את הקבוצה, משפחת בסול, איש עסקים, והתחילה לעלות ליגות, אתה יודע, היו קבוצות כבר, ובדקתי את זה וקרה הרבה, שהיו כמה וכמה קבוצות, חדרה, אשקלון, ראשון לציון בשנות ה-90, שעלו מליגה א' לליגת העל או הלאומית, או איך שלא יקראו לה, תוך שנתיים, אבל אני לא זוכר קבוצה שעלתה שלוש ליגות תוך שלוש שנים, וזה משהו שריינה על סף לעשות אותו, והיא כל פעם מוכיחה את האופי הזה, אתה יודע, בעבודה ובשיפור, משנה לשנה. אני יצא לי ללוות חלק מהזמן את הקבוצה הזאת שנה שעברה, אנחנו משדרים בכל רגע גם את ליגה א' צפון, ויצא לי לראות את הפלייאוף, שנה שעברה היה פלייאוף בליגה א', זה משהו שבגלל הקורונה הגדילו את הליגה, אז עשו מין פלייאוף בסוף של ארבע קבוצות, וריינה התחילה אותו עם שני הפסדים. אף אחד לא נתן לה שום סיכוי כבר לעלות ליגה, ומאותו רגע היא לקחה 10 נקודות מתוך 12, שהיא מנצחת במחזור האחרון במשחק עלייה, שאתה יודע, שצריך להגיד, היה שם סיפור עם הכוונים, שהיה שם סיפור מסריח, הגול של ריינה שאושר לדעתי לא היה, ופסלו שער מנבדה לקאוקאב.
מה, עם קאוקאב, לא?
כן, שיצא לי להיות בעמדת השידור בגרין במשחק הזה עם רותם ונדב מרדיו כל רגע, הזמינו אותי לשדר איתם. שידרנו בלייב, ואני ראיתי את האירועים ובלגן ומכות בסיום וטירוף. באמת, אני לא זוכר אווירה, אתה יודע, במשחקי ליגה א', למעט, אתה יודע, יש את הקבוצות האלה המבוססות מפעם, כמו מרמורק, שעריים, יפו, אתה יודע, כאלה. אבל פתאום יצא לך שם לראות אווירה, ובתוך הרמדאן, אנשים באו באמצע צום למשחק כדורגל, וזה היה מטורף. אבל כבר אז ראית איזשהו אופי של ריינה, שהם באו ואמרו את המשחק הזה, אנחנו לוקחים. והם מוצאים את הדרך בכל פעם מחדש. מה, הם באו למשחק הזה מול כפר סבא, איך מתן אומר, אחרי שני הפסדים, טונות של לחץ, בלי ז'וליו סזר ובלי ריף מסיקה.
שניים משלישייה. למה בלי ריף? ריף שיחק.
ריף, רגע.
אני חושב שריף שיחק.
שנייה.
חוליו סזר, לדעתי ריף שיחק.
ריף שיחק.
חוליו סזר קיבל אדום.
נכון. וטונות של לחץ. ואיך אתה אומר, גם המשחק מתחיל, ו... לא זורם, מה שנקרא.
כן.
וכבר אתה יודע...
סבא לא הייתה טובה, אבל השאלה עם המשחק הזה יותר כאילו ניצול של בני ריינה, כי כפר סבא לא הייתה טובה.
לא.
בכל זאת, השער השני, לא. אחד השערים היה באמת טעות של טל מחלוף שם, שבאמת לא באו לי...
זה השני שהגייף קיבל מסירה, זה כבר אתה יודע, אבל בזמן פציעות ו... כבר התחילו לשלוח לי הודעות של איזה לוזר עם ריינה, והנה ריינה לא יעלו. וכמו שאמר מתן, הגיע השאר של תדסה ושחרר אותם. תשמע, ריינה לא הייתה קבוצה מבריקה רוב השנה הזאת. הרבה פעמים ניצחונות קטנים.
היא הייתה יעילה, היא לא הייתה מבריקה, גיא. יעילה
ומסודרת. אתה ראית קבוצה עם דרך ושיטה, ארגון מבחינת סדר ומשחק ומשמע טקטית, שאני לא רגיל לראות בקבוצות של ליגה לאומית, אלא בקבוצות של ליגת העל. וזה היה היתרון שלה על פני כל הליגה. היא הייתה מסודרת, מעבר לזה שהייתה לה שלישייה התקפית נהדרת, שגם אחד מוסר לשני, אתה יודע, הם ידעו לשתף פעולה בצורה יפה, אבל קישור, אתה יודע, לפעמים אפור, אבל יעיל מאוד, יניב בריק, לא מדברים עליו הרבה, הוא נתן עונה מאוד מאוד, הרבה עבודה אפורה במרכז השדה. הגנה, שמבוססת על שחקנים, אתה יודע, נמיר אגה, שהיה בקאוקאפ שנה לפני, ליגה א', הביאו אותו, ולדעתי הוא אחד משחקני ההגנה הטובים השנה, הבבה.
וואלה, השבוע דיברתי על נמיר, את האמת עם איזה מישהו, שוואלה אמר לי שהוא באמת, דיברתי עם שופה עם כוון מהלאומית השבוע, במקרה יצא לי, הוא אומר שהוא, כאילו, בתור עד שראה אותו, גם מקרוב, מדובר בחתכת שחקן להם. כן. גם אנחנו רואים את זה, באמת, הוא עושה הגנה נהדר. חבל על הזמן.
אחר, ריינה, קבוצת, אנחנו כל הזמן אמרנו, ריינה וריף, אגב, שריף באמת לא שיחק ביום שישי.
מה? אולי בהרכב אתמול? אולי בהרכב בשישי?
לא שיחק בשישי.
מוצב. אני זה, בלבלת אותי.
מוצב. כן. לא שיחק בשישי. דורי, בלבל לך כבר בין המשחק של בני יהודה. אבל כל מה דיברנו על ריף מסיקה וז'וליו סזר, שאגב זה באמת בנייה מדהימה, אבל דיברת גם אתה גיא על מה שסעיד בסול עושה, ועל איך הקבוצה רוצה לנצח, ובנתה שם חוליה התקפית גדולה, אבל בסופו דבר דווקא ההגנה עם הרבה מאוד שחקנים שאנחנו לא באמת מכירים אותם, זו הגנה הטובה בליגה לדעתי, זה גם...
חוץ ממיני החוץ בה, אתה יודע, שהכרת מקודם, הם שחקנים שמי שלא, שוב, מי שלא עקב אחרי ליגה א' וכאלה לא הכיר אותם.
נכון.
אשרף רבח עלה איתם ליגה, למשל.
אשרף רבח שחקן נהדר.
אשרף רבח בעונה נהדרת.
כאילו, ריינה ספגה עונה 28 שערים בלבד. הכי קרובות אליה, אלה כפר קסם והפועל פתח תקווה, שהם קבוצות הגנה שהם ספגו 6 שערים יותר. שנבין באמת עד כמה ההגנה של ריינה אדירה בעונה הזאת, וכמה שבאמת אדם אדיה הצליח למנות פה משהו גדול, ובאמת ריינה מגיעה יום שישי למשחק חוץ.
הזכרת את אדם אדיה, רק נזכיר, ישב ביציע במשחק הזה גם.
נכון, ישב ביציע, אבל שוב, את העבודה של אדם אדיה, וגם מהיציע יודעים לעשות כבר את העבודה היום, אבל מגיע יום שישי בני ריינה, אני אחזור, זה משחק חוץ במרכאות, כן? משחקים בגרין, משחק חוץ מול אום אל-פחם, כשבאמת הכל בעצם נע לטובתם, גם זה האזור שלהם. בוא נגיד שאני חושב, מה זה אני חושב? בוא נגיד שהמרחק של לאוהדי ריינה הוא יותר קרוב מאשר לאוהדי אום אל-פחם בוודאות.
בוודאי. ריינה זה, 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 זה כמה, זה קילומטרים בודדים.
כן, 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 אני פגשתי כמה אוהדי ריינה, לחלקם זה מרחק שהם יכולים ללכת ברגל. נצרת גם כן מגיעים הרבה מאוד פעמים לעוד את בני ריינה, כך שזה יהיה, זה מצחיק, בדיוק היום זה יום משחק הסרוכים, קצת עושה אווירה של האצטדיון הביתי עובר לזה, עובר לשם, שלא יהיו רק דיבורים אחר כך על כל מיני סרוכים ועניינים.
זה העניין.
הבונוס הכי גדול במשחק זה שחסן חילול לא הביא לפנדל בתוספת הזמן, זה כבר בונוס, כן? אבל באמת אני חושב שבניגוד למשחקים קודמים, בניגוד למשחק מול כפר סבא, ריינה צריכה להגיע יותר בטוחה, ריף מסיקה חוזר, ז'וליו סזה חוזר, לא להיות בלחץ בטח, לא לנסות לבנות על טקו.
אני אגיד לך מה, אני חושב שיהיה להם נכון גם לפתוח עם אמיר אגייב, לדעתי במשחק הזה. לדעתי זה משחק שצריך בו ניסיון.
האמת שראינו במחזור הזה שהניסיון שיחק תפקיד, גם כתבתי את זה בטוויטר, כתבתי כאילו, בואנה, משחק מחזור מכריע שגם רדי וגם ממש המבקיעים, נכון שזה לא היה בלאומית, ממש הבקיע בליגה א', ואחרי זה הצטרפו גם בן הז'ובל, ואני חושב שגם אוהד קדוסי כבש בליגה א'.
כן, אוהד קדוסי כבש כמה,
אגייב כבש, כאילו אתה רואה שפתאום ניסיון של שחקנים משחק פה תפקיד, ורדי, שראינו, ועוד שנייה נגיע גם לכפר קאסם, דימה, בוא נלך כבר לכפר קאסם, אמרנו רדי, אמרנו כפר קאסם, כן, נגעת נסעת, כמו שאומרים, כפר קאסם באמת מגיע מול בני יהודה. אני חושב שהדבר שהכי הלחיץ את כפר קאסם בתחילתו של דבר, לא בסופו של דבר, זה שבני יהודה ניצחה את בני ריינה. כי פתאום כולם אמרו לכפר קאסם יש את הלוז הכי נוח, אבל בני יהודה באה וניצחה את הקבוצה של הליגה, שכולם יודעים שבני ריינה משחקת כדורגל מדהים, ובני יהודה מנצחת, ופתאום רגע, רגע, אולי בני יהודה באה פה לדפוק את כולם עכשיו ולהגיד, וואלה, ירדתם עליי כל העונה, ועכשיו אני אפתיע. וגם זה משחק ביתי וכל ואוהדים, באמת הקהל של כפר קאסם קהל נהדר. אני חושב שאיפשהו הייתה איזה כתבה כשהם התקדמו בגביע המדינה, זה היה לפני כמה, 3-4 שנים? כבר לא זוכר.
קאסם.
ואז כבר,
אני לא זוכר, אבל אוקיי, תמשיך.
ואז כבר התרגשו והתלהבו מהאוהדים של כפר קאסם, שנקווה מאוד שגם להם יבנה אצטדיון יום אחד, בקרוב מאוד. וכפר קאסם הגיע למשחק הזה ומתגברת על אותו שוויון, שגם שם, גם אבישי כהן משווה כמו במשחק מול ריינה, והיא מתגברת, ולא רק שהיא מתגברת, כמו שדור כתב בוואטסאפ שלנו, מפרקת את בני יהודה, ורדי מביא את הניסיון שלו, ואני חושב שאחד השחקנים, שאולי לא יודע כמה דיברנו עליהם על הוואונה, אבל אישם ליוס, שחקן נהדר, ואני לא מדבר דווקא על הגול שלו, אני מדבר גם בשער שהיה לפני זה, הפריצות שלו מהאגפים, ההצטרפות שלו, למשחק, חוכמת המשחק של אישם ליוס, השליטה שלו בכדור היא פשוט אדירה, כן? הוא לא סתם ראשון בליגה בדריבלים מוצלחים, וכל מה שקשור סביבו, בכלל, זה משחק שראינו ממנו הרבה מהאיכויות, כן? ראינו פתאום את אלעד שחף, באמת שאמרנו ששחרר שם ביתה של, בוא נגיד שאחד ל... שיוצא לך כזה גול, והנה באמת מגיעה כפר קאסם, ושמה את עצמה בעמדה אולי של המועמדת העיקרית כרגע.
שמע, אם אמרת אישם ליוס, גם הבנתי שהוא זומה לנבחרת, הצעירה, תקעו אותי אם אני טועה.
כן.
שמע, קודם כל, אני לא יודע אם היה תקדים כזה, ששחקן לאומית מגיע.
לליגות נוער בוודאי. בטח.
בצעירה כבר, כן, לא, זה לא חסר תקדים, זה קיים, כן.
לא, אבל אני חושב שהוא בעונה נהדרת, הוא בעונה נפלא, כי הוא לדעתי, אם הוא עושה עוד עונה כזאת בכפר קאסם, גם בליגת העל, חברים, זה כאילו, זאת התחנה האחרונה, הוא הולך להתקדם, הוא לא יישאר בכפר קאסם, באמת, זה יכול להיות מרשימה, שחקן שכביכול בא עם, לרוב, העונה הזה, באנו ציפיות לרדי, באנו ציפיות
מוחמד חתים.
לקליבת, למוחמד חתים, ודווקא אישם ליוס, אז זה, כביכול, זה שלא בא בציפי, זה שלא בגדול, בא והוכח כמה הוא גדול וכמה הוא ענק,
בכלל כפר קאסם לא באה בציפיות, אחרי העונה שעברה שכבר קטלנו אותה אחרי 10 מחזורים, היא הייתה, מזכיר לכם, היא הייתה מזעזעת בפתיחת העונה שעברה, עם כל הסיפור שהיה שם, ואנחנו עוד היינו עם פתיחת פודקאסט ליגה לאומית, אז עוד פחות הכרנו את הליגה, אבל באמת ברמת שמי חשב שעונה אחר כך, באמת אני חושב שמבחינת יציבות בחלק העליון של הטבלה, כפר קאסם לא נפלה לרגע, במשך העונה תמיד הראתה אופי גדול, גם כשהם יקלעו למשבר, משברונים קטנים, תמיד ידעו איך לצאת מהם, ולא אמרו, יאללה, אנחנו אפיזודה חולפת וירדו, ואנחנו מדברים על אישם לאיוס ועל מוחמד חטיב, ועל יזה נאסר, ועל שחה, ועל גידון הקאווה, ועל החלק ההגנתי, על מעלה, ומי שמסביבו, ובטח לגע יש לנו מה להוסיף גם.
תשמע, קודם כל, לגבי כפר קאסם, אני יצא לי לעשות שיחה מאוד ארוכה עם אהרן רדני, סוג של רעיון איתו, הכנתי עליו בזמנו איזושהי כתבה, ודיברתי איתו.
בואנה, בתור אוהד מכבי, זה בטח גם היה מרגש בלי קשר לכפר קאסם.
חד משמעית, כן, כן, כן. יותר מזה, יצא לי, אני בדרך כלל משדר בצפון, כי אני תושב הצפון, אבל פה ושם מבקרים את המשפחה במרכז, ואני תמיד שאני בסוף שבוע במרכז, אני משדר משחק מהמרכז. אז באותו שבוע שעשיתי רעיון עם רדי, הלכתי לשדר אותם נגד אדומים אשדוד, והוא נתן שם צמד ובישול, איך הוא אמר, עכשיו תבוא כל שבוע, הוא אמר לי אחרי המשחק, תבוא לשדר אותי. אבל רדי אמר לי מההתחלה, כפר קאסם השנה, אני לא, אחרים שמעתי שמדברים, אנחנו, כמו שאמרת, לא יודע אם הם חשבו, הוא אומר, אנחנו חד משמעית כיוונו לעליית ליגה מהרגע הראשון, בגלל זה הביאו אותי, בגלל זה הביאו שחקנים אחרים ותיקים, שילוב של ותיקים וצעירים, דיברת על ליוס, לעומת שחקנים כמו סמך מרב ומהרן רדי, שמביאים המון המון ניסיון. אגב, שם שלא הזכרת, ולדעתי נותן המון, זה מוחמד צרסור. נכון. באמצע המגרש, הוא שחקן שיש לו הצטרפות נהדרת מקו שני.
שנה שעברה היה אחד הקשרים הבולטים.
עושה המון עבודה שחורה. אתה יודע, זה שחקן כזה, איך להגיד? שמתי לב להבדלים, למשל, הוא וסמך מרב, זה כאילו סוג אחר של שחקן, וזה השוטר הטוב והשוטר הרע של כפר קאסם במשחקים. סמך מרב עושה איזה תיקול, עושה פאול, מרים את היריב שלו, לוחץ לו את היד, מבקש סליחה, כל דבר כזה שהוא עושה. סרסור לא מפסיק לדבר לשחקן שאיתו, אתה יודע, במגרש באוזן, לתת לו קטנות, לעצבן, אתה צריך שחקנים, קבוצות שרוצות לעלות או להצליח, צריכות איך לסליחה על הביטוי, צריכות את המניה כזה באמצע המגרש, וסרסור עושה את זה בצורה, איך אומרים, זה השחקן שאתה לא יכול לסבול אותו שהוא נגדך, ואתה מאוד אוהב אותו שהוא בקבוצה שלך.
תקשיב, סרסור אבל הוא לא רק בכפר קאסם היה טוב, הוא גם במכבי פתח תקווה, בלאומית, הוא היה אחד מאלה שהעלה אותם, הוא גם אחד מאלה שהיה אחראי על האליפות ההיסטורית של הנוער שלהם, אנחנו מדברים גם ברמת השרון בעונה שעברה, הוא היה פנטסטי.
הם הביאו אותו והוא היה אדיר, נכון.
עכשיו הוא ממשיך בגמה של שחקן אדיר, הוא קשר אחורי נהדר, כאילו, אני לא רוצה להשוות אותו לגבוהים, אבל הטיפוס המניה כזה מזכיר לי קצת את גטוזו באיזשהו מקום.
גטוזו של הלאומי.
גטוזו של הלאומי.
לא, תשמע, הוא באמת, כאילו, אם לא היה צלומון דניאל בעונה שעברה, לדעתי הוא היה לוקח את הקשר אחורי הטוב של הליגה, אז כשבחרו בו. לדעתי הוא, לדעתי חבל. הוא
בודק רוצה וזה באמת היה שילוב מרשים.
ואיך אמרת סיפור, כפר קאסם, תשמע, כמו שהזכרת, כפר קאסם כמעט מההתחלה, בצמרת, רוב החלקים מאוד גדולים מהליגה הזאת, היא הובילה את הליגה הלאומית.
מקום ראשון, כן, בוודאי.
נכון, ועם נכון. כל זה, סלימן אסברגה זה המאמן השלישי כבר שם השנה, וקבוצה שכל הזמן בצמרת זה. מצד אחד אתה אומר, זה פשוט הזוי. מצד שני, אם הם עולים, אז המהלכים האלה הצליחו במבחן התוצאה, שאתה בהתחלה, שפיתרו את שלומי דורה, אמרתי זו, אז היה קבוצה שמובילה את הטבלה, מפטרת מאמן. נכון. ואחרי זה קורה פעם שנייה.
גם את נוסבאום.
גם את נוסבאום, אותו סיפור, נוסבאום בא. רגע אחד יש את האפקט חילופי המאמן, קבוצה עוד פעם חזרה לרוץ טוב, ואז עוד פעם הגיעה תקופה קצת פחות טובה, תשמע. על פניו זה נראה, אתה יודע, אומרים על זה הרבה פעמים במגזר, גם מדברים על זה על בני סכנין בליגת העל, וזה שמאמנים אמונים שם, תוך כמה זמן מפטרים אותם, תמיד יש את הדברים האלה, בקבוצות של המגזר זה קורה המון, שזה מוריד מאוד את מעמד המאמן, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה, אם הם יעלו ליגה, אתה לא יכול להתווכח בסוף עם ההצלחה של המהלך הזה.
כן, אמרנו, אוקיי, בסוף עוד יעשו לזה תקדים.
רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, שאני שאלתי גם את מתן באחד הפרקים, ובוא נראה לאור מה שאתה אמרת, אני רוצה לשאול אותך את השאלה. הוחלפו שלושה מאמנים. הרי בבני ריינה אנחנו יודעים שמי שחתום על עלייה בדדיה זה אדם עדיה. בכפר קסם, מי חתום? שלומי דורה, אמיר דוסבאום, בכלל אולי סלימן אזברגה. מי כאילו, מי החותמת?
שאלה מצוינת, תשמע, אני חייב להגיד לך שקשה, אני חושב שבסופו של דבר לכל המאמנים האלה יש חלק. אי אפשר לקחת מאף אחד מהם, אתה יודע, גם משלומי דורה ששוב, הביא את הקבוצה לצמרת, וגם מינוס בהם, כל אחד תרם את שלו, ובסוף יש את ההנהלה ואת מה שהיא נתנה לשחקנים אולי, מבחינת משאבים ויכולת להצליח, והשחקנים עצמם, שכמו שדיברתם, הזכרתם את כל השמות האלה, ששוב, הם עוד לא עלו, ודרך אגב, שם, מול כף, הם משחקים בלויטה, במחזור האחרון, ולדעתי שם לא יהיה קל. יש משחקים, אתה יודע, על פניו לכפר סבא אין על מה לשחק, אבל אני חושב שכפר סבא במגרש הביתי שלה, אני לא יודע כמה קהל יגיע, אנחנו נדבר לקראת המשחקים, אבל...
לפי מה שאנחנו יודעים, גיא, לא בטוח שיגיע קהל.
זה בעיה בכפר סבאית.
יש שם בעיה מאוד קשה, יש שם מול הקהל והמועדון, וכל ההתנהלות של ההנהלה שם. אם אתה משרת את המשחק הזה השבוע, אל תבנה על קאג'ה כבר סבא.
אני, האמת שהשבוע אני במרכז, אני עוד לא יודע מה והאם אני משדר. יש שני משחקים שם.
אז במידה ואל תבנה על קאג'ה כבר סבא.
בוא נגיד שכפר סבא כפר קסם זה אותו מרחק כמו כפר סבא מושבה, כמו כפר קסם מושבה, אז לקאג'ה כפר קסם לא תהיה בעיה להגיע.
לא תהיה בעיה בכלל להגיע לשם, זה שטויות, זה קרוב, והם יגיעו, אין לי ספק.
והם יגיעו בגדול.
הם יגיעו, אני שאלתי על קהל של כפר סבא, קהל של כפר קסם,
לא, קהל של כפר סבא שם, ויעבור שם במאבקים פנימיים.
יבוא, אבל עכשיו מבחינת הקבוצה, כפר סבא לדעתי לא תבוא לפתוח רגליים. היא תבוא לשחק, ואם יש, ריינה אום אל פחם, אתה יודע... יש את המשחק ההוא בזמנו, וואו, אני כבר, אתה יודע, מנסה להיזכר לפני כמה שנים זה היה, שבני לוד ניסתה לעלות ליגה ושיחקה מול אחי נצרת, ובעילות הקרוז של נצרת, קרז למשל את השמות של השחקנים של, של בני לוד, כאילו הם המארחים, וזה נגמר שם 6-0, זה לא עזר להם, כי הרצליה עשתה את שלה ועלתה,
נכון.
אבל אני לא מצפה מאום אל פחם לעשות יותר מדי בעיות לריינה, אבל מכפר סבא, שיש לה, קודם כל יש לה קבוצה טובה, שאנחנו דיברנו על חוסר יציבות, יש לה את הבעיה הזאת, אבל היא בכל משחק נתון, כמו שאתה יודע, היא יכולה לקבל 3 שערים, ויכולה לתת 4.
לגמרי.
ואתה לא יודע באיזה יום תתפוס אותה, והיא יכולה מאוד להקשות על כפר קסם, זה משחק שיהיה מאוד, אתה יודע, מי יבקיע בו ראשון, וכמה מוקדם מפול שער ולמי, אני מצפה שם לאיזשהו מוקש מבחינת כפר קסם, ויהיה לה קשה שם. אז לכן אני אומר, היא עוד לא השלימה, אנחנו כבר מדברים על של מי ההצלחה, חכה, היא עוד לא עלתה ליגה.
נכון, נכון, וזה מוביל אותנו
באמת. לא, אבל אני אומר תיאורטית, במידה וכאילו, במידה ומיעלו, אני כאילו באמת מנסה לחשוב על שלי, מי חתום על זה?
אז אתה יודע מה, זה בדיוק העניין, רדי פתח נהדר את העונה, הרי היו לו כבר בסיבוב הראשון 6 שערים, 5 בישולים, משהו כזה, הוא מאז הרי הוצא מהרכב, עכשיו לאחרונה חזר אליו, הייתה תקופה
שסמך
מרב לקח את הקבוצה עליו, הייתה תקופה שמוחמד חטיב לקח את הקבוצה עליו, ופה ושם קליבת נתן כמה שערים חשובים, זו קבוצה, הצלחה קבוצתית.
לגמרי.
בריינה, אתה יודע, יש כאילו ריף מסיקה הוא סוג של ראשון בין שווים, בכפר קסם, אני לא יכול להגיד לך על מי, על מי העלייה הזאת, הם עולים כקבוצה, מפלצת עם 11 ראשים ועוד 3 מאמנים, פחות או יותר, שהיו חלק בעניין הזה.
אז זה הוביל אותנו לצלע השלישית בקרב המשולש הזה, אמרנו, ריינה נמצאת במקום הראשון, 61 נקודות, כפר קסם עם 60, ובעצם מי שמזדנבת ורק מחכה לאיבוד נקודות, כי הקבוצה שבעצם כבשה הכי הרבה שערים בליגה בפער, 57 שערים, נס ציונה, שמנצחת גם, אני חייב לומר שלא הופתעתי מהניצחון על פתח תקווה, זה היה כזה סוג של, כבר לא הצלחנו, אז לא הצלחנו כזה, לא יודע, זה קצת עשה לי תחושה כמו כזה בכדורסל, שאתה רואה שקבוצה מאוד מאוד מנסה כזה, הרבה זמן להיות צמודה מול להיות צמודה, ואז שהם רואים שהם כבר בפיגור 12-14, כבר על הפאדי, כמו שאומרים, וזה מה שהרגשתי, כאילו פתח תקווה הייתה כבר במרידת מתח, ראינו את זה גם בהרכב שהיא עלתה איתו, כאילו סוג של השלמה פחות או יותר.
אבל היו פצועים, מתן, אני לא חושב שזה בעל כוחם באיזה שלב גם.
חלקם, אבל חלקם לא התפתחו, אתה יודע, אני לא רואה דוידוב יוצא מההרכב במשחק לפני.
זה נכון, זה הופתענו, זה דיברנו על זה כבר.
שוב, אז נס ציונה באמת נצחת 2-0 בבית, את הפועל פתח תקווה, קיבלנו שוב את קוטליה, שאני חושב שבסוף, בכוכבית, אני חושב שזו בדיוק הסיבה שהביאו את לאמן קורטליה. זה שיבוא, ואולי בעונה הוא ידשדש פה, ידשדש טעם, וקצת נגיד מה, וזה, ונצחק אולי קצת, אבל כשהיה צריך את ההבדל של נס ציונה של עונה שעברה, שלא יכולה בסוף להיות צמודה לפוטו פיניש, לעומת נס ציונה של היום, קוטליה הוא לא היחיד, כן, היה לנו פה את אילי טרוסט, ואת איסמאיל ריאן, ועוד שלל שחקנים מגוונים ונהדרים, אבל קוטליה בא ומביא...
דודו ביטון!
ומביא איתו גם את הפרש השערים שהוא כל כך חשוב לליגה הלאומית, כי באמת, כמו שגם גיא אמר, לא יהיה פשוט לכפר קאסם בכפר סבא, ואם ריינה, סליחה, ואם כפר קאסם מסיימת בטקו עם כפר סבא, ונס ציונה מנצחת, בסיטואציה הזו, בגלל הפרש שערים, נס ציונה עולה ליגה, כן? שזה סופר סופר משמעותי. אגב, גם אם כפר קאסם מנצחת, ונס ציונה מנצחת, וריין איכשהו מפסיד.
ריין תפסיד, כן. למעשה, שם... נס ציונה עוד יכולה לעלות ממקום ראשון, אם ריין כן. תפסיד, וכפר קאסם אפילו טקו, לא שאני רואה את כל הסיום, אבל כן, איך, זה המצב שהכי כיף לנו בתור הצופים הניטרליים, זה שהשלישית היא מפרש שערים טוב יותר מהשניים שלפניה, ואפשרות להדביק אותם, כלומר, זה באמת, כי במצב כזה יש לה סיכוי אמיתי, כי... היא לא צריכה תוצאה אסטרונומית, היא רק צריכה לנצח ולקוות למידע.
מה, גיא, 37 שערים, ועונה בבית.
כן.
ו-20 שערים בחוץ.
אתה רואה את ההתקפה שלהם, אתה רואה, הנה, מתן הזכיר, שחקן כמו איסמאיל ריאן, שחקן עם כל כך הרבה ניסיון, אתה יודע, בקבוצות כמו מכבי חיפה, ובני סכנין עולה שם מהספסל, זה מראה איזה כוח התקפי, יש לקבוצה הזאת, אתה יודע, קוטליה, הזכרת אותו, זה שחקן שכאילו חלקים גדולים מהמשחק, כאילו משוטט לך במגרש, נראה לא מתעניין באירועים, קורא עיתון בצד, ופתאום הוא מחליט, אוקיי, אני שם גול עכשיו, ואי אפשר לעצור אותו. זאת אומרת, הוא מחליט שהוא שם גול, אתה יודע, והוא יכול לעשות את זה מכל כך הרבה דברים, הוא יכול להיכנס לרחבה ולהיות פינישר כזה של שחקן בנגיעה, הוא יכול להבקיע שער כמו שיצא לי לשדר מול רעננה, שהוא מקפיץ כדור מעל שחקן, מרגל לרגל ובועט מהאוויר פנימה, יש לו כל כך הרבה כישרון, וכל כך הרבה מגוון של דרכים לשים לך גול. ודור כוכב מצד אחד, גם שחקן שכבר יש לו איזשהו רזומה בליגת העל, ודודו ביטון שאמרתם, זה גם סוג של שובר שוויון בליגה הזאת, עם כל הניסיון שיש לו. יודע איפה לעמוד ולאן ללכת, ואתה רואה גם, הוא גם סוג של מנהיג, אתה רואה אותו על המגרש. מחלק הוראות ואומר לשחקנים האחרים מה לעשות, לאן לתת לו, איך.
הוא מאיים הכי הרבה בליגה על השאר, זה לא רק כאילו פה אצלו שם אצלו, הוא מאיים הכי הרבה בליגה על השאר.
כן, אז אתה לא מתפלש, אתה רואה את הכוח ההתקפי הזה שיש להם. ההגנה שלהם לא מספיק טובה, זה... היא נוטה לפעמים, יש משחקים שהיא פשוט עושה טעויות מחרידות, ואם היא לא תעלה זה יהיה על החלק הזה.
לגמרי.
יותר. שוב, עוד קבוצה אגב, שנבנתה לעלייה.
לגמרי. אני רוצה לראות שהעניין עם חדרה וניר ברקוביץ', שבית הסטריט די נורמלי מבחינת היגיון שלנו, אמרנו זהו נס ציונה בגלל דבר כזה, זה הולך לשבור אותה, זה הולך לקרוס אותה דווקא, זה מפתיע אותי לראות, שלמרות שהוא חתם כבר בחדרה, הוא רוצה לענות את נס ציונה. הוא לא מוותר, הם נלחמים, הם מבינים שיש פה משהו.
לגמרי.
זה יפה בעיניי.
הספורט קודם כל בנס ציונה מקבל הרבה הרבה תקציבים מהעירייה, אתה יודע, זה עיר קטנה בסוף, היא עיר שתמיד צחקתי עליה בתור ילד שגדל בראשון, שלקחו את ראשון הישנה, עשו סוג של חתכו אותה לאמצע, וזה נס ציונה, סוג של מיניאטורה, אבל הנה.
קצת מרחובות גם, לא איזשהו.
בשנים האחרונות, תראה, איפה, בספורט, איפה ראשון הגדולה, מה שנקרא גדולה מבחינת תושבים, מבחינת משאבי עירייה שלו, ואיפה נס ציונה, יש לה קבוצת כדורסל שלקחה
של מפעל אירופי.
נכון, אמנם מפעל קטן, אבל לקחה אותו, זה לא חוכר...
מפעל זה מפעל, אני לא חושב שאנחנו ברמה לזלזל בו.
לא, לא, חלילה, אני אומר, זה לא משנה. עשתה את שאלה שם, קבוצה שמגיעה פה לפלייאוף באופן קבוע, נתנה השנה גם למכבי תל אביב, למשל בראש פעם אחת, ובכדורגל היא לפני שנתיים הייתה בליגת העל, גם בשנה שעברה הייתה כפסע מעלייה, זאת אומרת, עושים שם עבודה בנס ציונה בכלל, מבחינת ספורט, חסר לה העניין הזה, אתה יודע, אתה דיברת על הקהל בריינה, קהל בכפר קאסם, גם לא מקומות, כפר קאסם יותר גדולה, אבל... הפועל פתח תקווה שראינו קהל, נס ציונה זה כאילו מועדון שאתה אומר, אוקיי, אם הם יעלו ליגה, עדיין, היית רוצה לראות יותר קהל שם במשחקים שלה, יש להם איזה גרעין קטן של אוהדים מאוד פנאטים, מאוד
נאמנים בטירוף, אבל כאילו
קטן. מאוד צבעוניים ומאוד מצחיקים חלקם, זה באמת, זה חוויה להיות שם, אבל קטן, אצטדיון, ביתי, אתה יודע, אם היא תעלה ליגה, הרי היא כבר עשתה את זה, והייתה צריכה למדוד למושבה, ומה קשור המושבה לנס ציונה, אתה יודע, בניגוד לכפר קאסם, שזה באמת מרחק יריקה.
נכון.
זה לא, אתה יודע, זה בונים אצטדיון חדש ברחובות, אבל אני לא חושב שהוא יושלם לשנה הבאה.
לא, אין מצב.
לא.
אוקיי. טוב, חברים, אנחנו עוד מעט גם ניגש שנייה באימורים למחזור הבא, אנחנו יש לנו איזה 10 דקות לגעת באזור שהוא לא פחות חם עכשיו, ופה קיבלנו משחק גם כאילו. על כל הקופה, אנחנו דברים כמובן על הפלייאוף התחתון. אז שוב, כמובן שלצערי, נשים בצד משחקי גרבג' נהדרים, וכמה כיף לראות גרבג' כמו אדומים, אשדוד ומלפחם, כאילו 7 שערים במשחק הזה, גם במשחק הקודם של מלפחם קיבלנו 7 שערים עם 5-2, אז גרבג' זה כיף, אבל באנו לפה בשביל לדבר תכלס. אז קודם כל, זה היה נראה שרעננה שוב ממשיכה ב... בנפילה וממשיכה להיות מקום לפני האחרון, רגע לפני הירידה, ופתאום בן הז'ובל כמובן בצמד אדיר שם את רעננה פתאום במקום אחר, פתאום רעננה של מקום 14, מורידה את ראשון לציון, שדווקא במשחק מול עכו, בבית, משחק שאני חשבתי שפה תהיה נקודת, לא אגיד נקודת מפנה, כי אנחנו כבר בסוף עונה, אבל נקודת יציאה קטנה של ראשון לציון מול עכו, לא ראיתי את עכו מוציאה ניצחון, והאמת שאפילו, אני לא יודע אם ראיתם את השער של אבו בקר, אבל אפילו
ודאי.
של אבו בקר, לקח לו כל כך הרבה זמן לרדת למטה ולהגיע, שגם הוא התלבט בכלל עם
הוא. כבר פחדתי שזה יצא החוצה, ואתה, כבר אמרתי זהו, זה יוצא החוצה.
לא, אני חייתי שהוא יישאר גם למעלה, זה היה נראה כאילו בחיים לא ירד, גם כאילו הכדור עד
שהוא... כמו בכדור סל, שהכדור יתקע בין הסל לקרש,
היה לי חבר שהיה זורק ככה עונשין, הוא היה זורק, מה זה, קשת, לא היינו רואים את הכדור מתישהו. אז ככה בערך היה נראה כמו הכדור של אבו בקר, ועכו מוציאה ניצחון חוץ, באמת, הירוי, אפשר להגיד, ברמת עכו זה הירוי.
אבל היא עדיין תהיה עכו, כן? גיא, עכו היא תהיה עכו, בגלל התקויים, כן, אנחנו...
כן, תהיה עכו.
כן, כן,
תהיה עכו.
תהיה עכו. אתה תרשום על שמי, דו.
שואלה, זה שלי זה. מה זה זה שלך?
עוד נדון על זה.
זה משחק שבהתחלה היה נראה שכתוב עליו טקו, וזה שראשון הצליחה להפסיד אותו, באמת, כאילו...
רע, זה רע שאני קוטע, אבל כל הפלייאוף התחתון היה טקו לאורך חצי מחזור, כאילו.
כן.
גם במחזור הזה היה לנו טקו, אל תדאגו, עם קבוצה שואלת לעשות טקו עם המחזורים האחרונים.
עכשיו, נזכיר שזה קרב ישיר על הירידה, אבל עוד יש לך, הרי אחת מהם עדיין תלך למשחקי מבחן, אלא אם, זאת אומרת, רעננה עדיין יש לה אינטרס גם לנצח, היא לא תבוא לשחק על טקו, היא תנסה לעבור גם את טקו.
נכון, אז בואו באמת ניגע בסיטואציה, אז יש לנו מחזור אחרון של קרב ישיר, ראשון לציון, הפועל רעננה, אקו לכאורה נושמת לרווחה מבחינת ירידת ליגה, היא לא תרד ליגה.
היא לא תרד, לכל הגרוע היא תהיה במבחנים, כי גם הפרש השערים של הטוב, זאת אומרת, שוב, זה לא משנה, זה קרב ישיר, היא לא יכולה להיות מתחת לשתי הקבוצות, היא לא תרד.
אני כבר בתחילת הפלייאוף אמרתי לדור, שים לב להפרש השערים
של... רגע, דברים על רמת השרון?
לא, לא, דברים על עכו, רעננה ראשון לציון.
כן,
תשמע. שים אותם בצד, יש לנו, בוא נראה שנייה את הסיטואציה, דור, עכו תלויה כמובן בעצמה, כן, משחקת מול רמת השרון בבית, היא לא תרד ישירות, כן? אלא אם כן היא תפסיד 4-0, ולא יודע מה יהיה שם. טקו, כן? היא עלולה להגיע למשחקי מבחן, סליחה, רק בניצחון של רעננה, וטקו...
מה, לא נעים לומר, אבל נראה שראשון...
בוא שמו אותך.
חוץ מהתראה לקוות ל... לא, ראשון, אם היא תנצח, ורעננה ועכו יפסידו, רק אז, כאילו, הם לא היו בירידה בטוחה, אתה מבין? רק אז הם יוכלו למבחנים בכלל.
כן, כן.
ראשון
צריכה לנצח את רעננה והיא תלך למבחנים, כן?
בדיוק.
האמת שתשמע, זה המשחק מבחינתי של המחזור הזה, כי בניגוד לקרב בצמרת, שזה 3 קבוצות שמשחקות בעצם מול יריבות, שחוץ מעל הכבוד שלהם לא ישחקו על שום דבר, פה זה קרב ישיר, 2 קבוצות שצריכות את המשחק.
לגמרי.
וזה...
תשמע, ראשון זה מפתיע אותי שהיא נמצאת שם, גיא, אתה כאילו, מהר שהצבא היא למה, ראינו תנופה אדירה, ראינו יצחאות, ראינו קבוצה, קבוצה חיה, קבוצה באמת שאומרת, יאללה, ובאמת כמו שאמרת בתחילת הפרק, עוד שנייה, שנייה היו מפלייאוף עליון, והמצב התדרדר לעד כדי כך, שהם עוד שנייה יורדים ליגה.
זה לא רק זה.
עוד שנייה יורדים ליגה.
שמה, הייתה להם תקופה, ויצא לי דווקא לשדר אותם באותו זמן, שבוע אחרי שבוע. שידרתי שבוע אחד, כאמור, באחת הגיחות למרכז, בית סטדיון הפרדס, את הניצחון שלהם 2-0 בנס ציונה, את אותה נס ציונה עם ההתקפה, הם תנית הם עצרו, בלי שער אחד, ההגנה שלהם עבדה נהדר, שני פנדלים של שון מלכה, זה לא שהיה משחק התקפי מבריק, אבל ממושמע, מאחורה, אתה יודע, ואותו דבר, אחרי זה שבוע אחרי, באו לעילות, עוד פעם, נעלו את השער, גול גדול של דן כדורי מרחוק, וראית קבוצה שיודעת מה היא רוצה, דיברתי על ריינה ועל הסדר שלה, אסמאעיל עמר עשה שם אז קסמים, ראית קבוצה מסודרת, מאורגנת, שלקחה באותו זמן, אם אני לא טועה, 18 מ-21 נקודות, 6 ניצחונות מ-7 משחקים, משהו כזה בתוך כל הריצה שלה, ואז לא הייתה שאלה של אם היא תהיה בפלייאוף עליון מבחינתי, אלא רק איזה מקום היא תתפוס, וזאת הליגה הלאומית, פתאום קריסה, שבשנייה האחרונה אמרנו, הפנדל הוא של מיקו ממן והסחיטת פנדל, הפסידה את הפלייאוף העליון, ומאותו רגע צניחה חופשית, זאת אומרת, היא פשוט לא הבינה לאן היא הגיעה, מה שנקרא.
ירון פלד אומר את הסתירה הזאת, שקירו גיבלו מיקרומן, ובעצם שלא לעשות פלייאוף עליון. יכול להיות אולי זה...
אבל כן,
הוריד להם את האוויר מהמפרסים.
אני מכיר, יש לי חבר רועד בני יהודה, שכשהגיע, אני באותו זמן הייתי בנס ציונה, במשחק מול רעננה, אבל כל הזמן, אתה יודע, נגמר שם המשחק, וכולם עם התעדכנתי שם בתוצאות. ושמעתי על הפנדל, ויש לי חבר רועד בני יהודה ש... צהל ושמח ועל הפלייאוף העליון שהוא עושה כבר רגע האחרון, ואמרתי לו, על מה אתה שמח? אתם אין לכם שום סיכוי לעלות ליגה. הוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אני מדבר בכלל, על מה אני שמח כי נשארנו בליגה. מי מדבר על לעלות? אם אנחנו היינו בפלייאוף התחתון, היינו מתרסקים.
הנה, אם בני יהודה
עושה פלייאוף התחתון, יורד ליגה.
אז זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר, וזה בסופו של דבר. אז מה שהגורל הזה שציפה לבני יהודה, פגש את ראשון במה שנקרא, ונשך אותה חזק, זה בדיוק זה.
נכון, זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי המפגשים היו שונים, אבל סתם, אם נלך, אתה יודע, באופן יבש, מבחינת נקודות, אם אין לנו עכשיו פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, כמו פעם, כן? 3 סיבובים, בני יהודה נמצאת היום, עם אותו מספר נקודות כמו רעננה, מקום שמוביל עם משחק.
אבל קשה להשוות את זה, כי אתה יודע, הם לא משחקים מול אותה רמה של יריבות.
וזה אמרתי זה לפני זה, שזה לא באמת, כי הם שחקו מקבוצות שונות, אז לא באמת. אבל סתם אמרתי בשביל שנהנה להסתכל על הנתונים החמודים האלה.
אז אגב, הנה,
יש סיטואציה אחת בלבד, בה ראשון לא נמצאת במשחקי מבחן אפילו, זה, דור עכשיו נדבר שטויות, אם היא מנצחת 5-0 את חן.
5-0, כן.
רקו מפסידה 4-0 לרמת השרון, בסיטואציה הזאת, ראשון לציון.
בדיוק.
תשמע, רמת השרון כבר שמה רביעה, לך תדע מה יהיה.
נכון, תראה, הסיכוי שזה יקרה זה באמת סיכוי שכולנו ביחד נזכה בלוטו מחר, אבל כל אחד בנפרד, כלומר, בטופס נפרד, לא בטופס משותף.
אבל אנחנו הולכים לחלוק את הפרס, גיא, זה לא שווה.
לא, אבל זה נכון שזה לא שווה, אבל זה הסיכוי, מבחינת הסתברות נטו. זה גם לא רק זה.
אני אומר שאם אנחנו ממלאים כל אחד בנפרד, אנחנו רק צריכים להתחלק בפרס.
כן, חולקים את הפרס הראשון. תשמע, גם המשחק עצמו. שידרתי את רעננה במשחק בעילות. וזה גם, זה היה משחק, אתה יודע, אחי נצרת בא על פניו, בלי משהו לשחק עליו. השאירה על הספסל את אנס דבור, השאירה על הספסל את אמג'ד סלימן, השאירה על הספסל את סלח חוסן, השאירה על הספסל הרבה שחקנים, ואת השוער, את עומר נחפאוי.
ופתחו במחצית, אבל אנס דבור וזה נכנסו במחצית, אם אני לא טועה.
נכנסו לא במחצית, אלא אחרי שהם נקלעו לפיגור. אבל הנה, ואחי נצרת פתחה עם 3 החמצות, כאילו מסמרות שיער, אתה יודע, למרות שזו הקבוצה שלא היה על הלמה זכה, כי ישבה לרעננה על השער עד שער היתרון שלה, והיה נראה שרעננה... שלא לא איתנו ולא תהיה איתנו גם בליגה הבאה, ככה מגיעים ליגה א', כמו שבפרפרזה על ככה מגיעים NBA, אתה יודע, ככה מגיעים ליגה א', ופתאום מגיע הפנדל הזה, אתה יודע, רעננה פתאום התחילה לשחק, הגיע פנדל, ומאותו רגע רק רעננה, זאת אומרת, עד שער היתרון, אחי נצרת באה לשחק, לא הייתה שם פתיחת רגליים ולא שום דבר, אבל אתה רואה מה זה, איך קבוצה בזכות שער שהיא מבקיעה או משהו כזה, השער מכניס אותה למשחק או משהו כזה, זה, ובן השובל, הזכרתם אותו, שבכל רגע נתון עדיין, יש לה מזל שיש לה שחקן כזה, כי בסוף, ברגעים, ברגעים כאלה, שחקנים כאלה, מה שיעשה את ההבדל בין להישאר בליגה או לבין לרדת ליגה.
בעונה הבאה, קודם כל, דתי בן השווה לא יהיה. אני גם, יש לי אימור רפואי בעונה הבאה. אתה רוצה להגיד לך?
שמור אותו לפרק הסיום.
נשמור אותו לפרק סיום בדיוק. עכשיו תקשיב. לגבי רעננה, יצא לי קצת לדבר עם מועדים פה ושם, קצת להבין כאילו מה ההתרחשות שם, מה מבעבע, אתה יודע, הרי אני מאמין שהאדמה ברעננה רועדת באזור האצטדיון שם. וואלה, האוהדים אומרים לי, האוהדים אומרים לי שהם, לא יודעים להגיד, אבל קצת בטוחים בזה, שאם הקבוצה יורדת ליגה לליגה א', לא בטוח שיש חזרה לליגה הלאומית.
בכלל לא.
לדעתה מה שלא ילך, ועירייה כבר לא תשקיע, ולא נעים להגיד, יכול להיות שהפועל רעננה תעלה מהפך, חברים.
וגם אין הרבה קהל סוחף מלמטה שיבוא וינסה להרים את הקבוצה.
לא, בדיוק, זה לא קבוצה שהאוהדים יגידו, בוא נרים אותה מחדש.
בדיוק, בדיוק.
כן, זה לא כמו יפו, זה לא כמו יפו שעשתה עלייה עכשיו.
נכון, או עוד קבוצות אחרות בליגה א', שהן תקועות שם, אבל יש להם הרבה מאוד קהל שדוחף ורוצה מאוד בהישארות הקבוצה או בהחזרת הקבוצה לימיה. כאילו יש עודים כאלה, אבל ראית...
אבל אשר אלון יעשה משהו? השאלה אם אשר אלון הולך לפתר את הכיס.
קודם כל בוא נראה
מי ליגה,
אחרי זה נדבר. חבר'ה, אנחנו עוברים להימורי המחזור הקרוב. רגע, לפני שנדבר גם לאנקדוטה שתיקח אותנו מאוד מאוד רחוק הפעם. טוב, נתחיל...
רגע, מתי אתה לא רואה את התוצאות של הפרק הקודם?
תן לי, נו, אני גם כך הפסדתי בטח.
כן, כמו שנכרשת, גיא, לצייר, זה פשוט לא היית הפרק הקודם, אז לא אמרת.
לא, לא, ברור, זה בסדר. יש לנו אותו דבר במכבי פוד שסופרים לי ולאמיר, האורחים שלנו, אתה יודע, נמצאים איתנו יאמרו, אבל ברור, כל טוב.
כן, בסדר, אתה תאמר עכשיו ואנחנו נספור לך את זה גם, אין בעיה. מתן, אתה עם אחד בערך, התיקו מול הפועל רמת גן אפולה, אני עם שלושה בערך, ניצחונות של אשדוד, בני ריינה וכפר קסם, ויש לי פגיעה בול ב-0-0 בין הפועל רמת גן לאפולה.
זהו, אתם מנחשים גם את התוצאה.
כן, כן.
אז יש לנו כאילו בערך ומדויק.
בול פגיעה, מה שקוראים, אוקיי.
גיא, אנחנו פה עובדים קשה, אנחנו, שאתה יודע, דווקא בליגה הזאת שקשה. אז לא לאמר מה יקרה, לאמר תוצאה. אנחנו הולכים על תוצאה.
אמרת.
כי זה הישג אדיר. זה הישג אדיר.
אין מההישג של עצמך. חצי מהמשג, אתה להגיע לכיוון, כל הכבוד. יאללה, חבר'ה, פלייאוף תחתון, בוא נתחיל בגארבג' אפולה הכי נצרת.
אני הולך עם 1-0 אפולה.
3-0 אפולה.
אגב, אני שמעתי שחדרה מעוניינים באברן. אני לא הייתי משחרר אותו במקום אפולה.
הוא עלול ילך עם ליגה ראשונה. אפולה תחת 2-1, נצרת תיתן איזה גול לסיום העונה. ביתר תל אביב, הפועל רמת גן.
רמת גן 3-0. ביתר תל אביב נפרדה, מזל, לצערנו ולצערה.
מרגיש לי כמו משחק ששתי הקבוצות לא התאבצו יותר מדי, 1-1.
כן, אני גם הולך פה, 1-1 קלאסי של ליגה לאומית. טוב, הפועל אקו רמת השרון, האם אקו עושה את העבודה לבד, או שהיא עושה מהאוזניים על השירים ושערים שאין?
0-0. שתי קבוצות שלא יודעות לכבוש יותר מדי.
תיאקו קראת להם, נכון?
חד משמעי תיאקו.
גם פה 1-1.
אני איך פה עם ניצחון של אקו, 1-0 קטן. הפועל רעננה, הפועל ראשון, המשחק המכריע.
וואו. תשמע, אני הולך עם רעננה, 1-0 קטן בין השובל.
וואו, אתה גם אתה כבר נצא בו עם כובש.
קודם כל, נתחיל מהסוף. אני מתלבט על התוצאה במשחק הזה, על דבר אחד אין לי התלבטות. ראשון לציון, כמו שהיא נראית עכשיו, לא תנצח.
אז יש לך שתי אפשרות, או תיקו או הפסד של ראשון.
בדיוק, עכשיו, יש לנו את המשחק
המקביל. בעצם גיא קבע שראשון יורדת.
ראשון יורדת. עכשיו, ברגע שאמרתי גם שאקו יהיה תיקו, אז ניצחון של רעננה גם ישלח את אקו למבחנים. על המשחקי פלייאוף. זה מעניין, ויש לי הרגשה שככל שהסיום מתקרב באצטדיון רמת גן, וישמעו שם ברעננה שאקו בתיקו, גם ילכו יותר חזק על ניצחון, ולא רק להשאיר את התיקו, שדרך אגב, זה יכול ליצור סיום מאוד מעניין של קורס טו קורס כזה, של שתי קבוצות שמחפשות ניצחון וכדורים עפים מצד לצד. בתחושה שלי באמת, רעננה תמצא את זה, כמו שאמר דור, יש לי תחושה כזאת של 1-0 רעננה.
וואו.
גיא, אני שמח שאתה מסכים איתי.
שניתה ביחד, למה ש...
כן, וואלה, אם טועים לזיתות ביחד, חד משמעית.
רענן הראשון, אני חושב שהמשחק הזה, דווקא בגלל הקוסט טו קוסט הזה, יהיה בו יותר משער אחד. אני... מערכת המשחק הזה, רעננה. וואו. טוב, אני אתן פה אימור רק בשביל, איך אומרים, בשביל להתפרע, שאם אני אנצח, אני אצא גדול פשוט. 2-1 ראשון.
וואו.
משהו פסיכי, אבל ככה כדי שאני יודע שאם פתחתי. פלייאוף עליון, הפועל פתח תקווה אדומים אשדוד, הפועל פתח תקווה תיפרד מהעונה הזאת במושבה, לדעתי עם ניצחון גם, 2-0 נחמד, לעיני הקהל יקבלו את הכפיים שלהם בסוף.
אני אלך לתוצאה אסטרונומית, 2-2.
וואו. כן, האמת שזה מרגיש כמו משחק שיסדר לנו הרבה שערים, 3-2 הפועל פתח תקווה.
וואו, איזה קלאסי. האמת שכל משחק ארבל 2 באמת מנבים את האפשרות של זה. טוב, עכשיו נגיע למשולש. בני יהודה, נס ציונה. האם נס ציונה תעשה את העבודה שלה? לדעתי כן. 3-1.
רגע, זה בבית של בני יהודה, בבלומפילד.
בלומפילד.
אני הולך פה על 1-1.
אז אתה אומר, נס ציונה, מאבדת עניין בלי קשר כאילו למשחקים אחרים. אוקיי.
לדעתי כן.
זה שאלה של איך המשחקים האלה יקרו. קודם כל, מעניין מה יהיה יותר ביציעים, קהל כתום או קהל כתום.
הם יהיו באותו יציע, גיא.
הם יכולים לשבת ביחד ולא תדע, אתה אומר, כן.
שישירו ברד, שתראו לך את השירים, וזה יכול להיות נחמד.
יש סיכוי, אגב, שבני יהודה בכלל, האוהדים שלהם ילכו לעודד את כפר שלם, במשחק של הפלייאוף של ליגה א', שמתחיל לדעתי בשעה 3 באותו יום בדיוק.
אז כל בלומפילד יהיה של אוהדי נס ציונה.
כי ראיתי איזו התארגנות שמדברים על זה שהם תמכו בהם גם במשחק הקודם והביאו אותם לשלב הזה של הפלייאוף בין ה... אז יש את המשחק של כפר שלם מול טייבה.
תשמע, זה כנראה כפר שלם מזכירה להם בני יהודה בימים שרואות כדוס ששיחק שם.
אז לך תדע, יכול מאוד להיות שהאוהדים של בני יהודה בכלל ילכו לשם. עכשיו, בני יהודה, הזכרתם את זה קודם, כאילו, זה הקבוצה שהרי אמרו עליה כעולה בטוחה בתחילת העונה. זו בני יהודה הגדולה, עם שמות בסגל שאתה יודע, כאילו נראים לא שייכים לליגה הזאת בכלל. ועדיין יש עליה את היחס הזה, אני רואה כל מי שבא לשחק נגדה, ולא משנה כמה המצב שלה חמור, באים באיזה יראת כבוד כזאת, כמו שבאים לשחק בכדורסל סתם נגד מכבי תל אביב פה בליגה, גם בשנים הכי גרועות
שמכבי תל אביב. שתמיד ניצחון עליהם זה נחשב.
נחשב, ואתה תמיד פוחד שהם יתפוצצו דווקא עליך. אז, ובני יהודה יכולה להביא את זה במשחקים נתונים, כמו שהיא עשתה את זה מול ריינה למשל, וכמו, אז... יש לי תחושה שגם, משחק רב שערים שם, ההתקפות יעבדו, כי בני יהודה מחפת למה שנקרא, ונס ציונה תמיד ההתקפה עובדת. אני, איך אומרים, אני גם אגיד לך אפילו איך זה יקרה. נס ציונה תוביל 2-1 לקראת הסיום, תגיע התוצאה מכפר קסם, שתבהיר לה שזה לא יקרה היום, ואז היא גם תשפוג איזה שוויון לקראת הסיום, וזה ייגמר 2-2.
אופה, בום. אוקיי, אז בעצם שניכם אמרתם תקו, אני אמרתי לך נס ציונה, כפר קסם, כפר...
מתן, תוצאה אמרת?
אני התחלתי, כן, אמרתי 3-1 נס ציונה.
3-1, כן.
כפר קסם, בלויטה.
כפר קסם 3-0.
פואה.
רדי, אישם ליוס, ו...
חטיב מוצב לא משחק.
הלך את הצעד.
חטיב מוצב לא משחק,
שימו לשחק. אל תאמרו על חטיב. כשיש לי את זה, אני פשוט זורק. משהו יפגע, אתה יודע, אני... זה היה מה, יאללה... בוא ניתן לשחף עוד גול.
אוקיי.
2-1 לכפר קסם.
כן, הקהל של כפר קסם ייתן פה את הטון, וההגנה של כפר סבא לא תעמוד בזה לדעתי, אני גם...
תראו, כפר קסם, מאז, דרך אגב, אני חייב רגע לנקודה, מאז שהסברגה מגיע, כבשו שלישייה, כאילו, שלוש, ארבע, היה לה עוד שלישייה, ואללה שם עוד כמה דקות, בוא נהי, כובש מלא שערים, כאילו, מישהו מבין את
זה. אז אני גם הולך עם כפר קסם, אני חושב שזה יהיה מותח וקשה, זה יהיה 2-1, זה יהיה משהו כזה, ליגה לאומית קלאסי, הרבה דמעות. טוב, משחק אחרון, אום אל-פחם, פתחתי מרחאות, אמרתי מערכת, סגרתי מרחאות את מכבי בני ריינה, ובני ריינה, אני אלך פה עם 3-0, אולי לא, 2-0, ריף מסיקה ייתן את הגרודוסים שלו, חוליו סזר יוסיף, וריינה תחגוג עלייה.
3-1 בני ריינה.
אלא, נתת לנו לפחם גול, יפה לך.
אני הולך עם גיא דן, אולי יצמצם את הפער מדודו ביטון קצת.
או, יפה, יש לו על מה לשחק, אתה אומר.
2-0 ריינה.
אומרים לך, גיא?
סליחה?
שמענו לך 2-0, נכון, גיא?
2-0, ריינה, אפילו מבחינה, איך שאני רואה, זה שני שערים בתוך המחצית הראשונה, וחגיגה גדולה לקהל של ריינה במחצית השנייה, שלא יקרה בעוד הרבה.
לגמרי.
זיקוקים, אתה אומר.
זיקוקים פרק 2, כי זיקוקים כבר נדלקו לפני שבועיים.
בסדר, לא, קודם בסדר, הם מכינים את הזיקוקים מיום העצמאות.
לא, הם בדקו אם זה עובד. אוקיי, חברים, אנחנו ניגשים לאנקדוטה לסיום, נוברים בהיסטוריה, ואני, כמו שאני אוהב לנבור, בוא, אני לוקח את זה לגיא, גיא עושה את ההיסטוריה, הדבר שאני הכי אוהב, אני כל כך אוהב היסטוריה, אני חולה על ההיסטוריה שלך במכבי פודמט על זה. עונה בה יש שתי עולות, ואף אחת מהם לא הבטיחה את עלייתה לפני המחזור האחרון, נשמע קלאסי הליגה הלאומית. אז נכון, היה ב-18-19 כזה, נס ציונה, כפר סבא ונוף הגליל הייתה מאחורה, הייתה את העונה הזאת, אז שלושתם יכלו לעלות וגם לרדת, זה הסתיים דומה, נס ציונה וכפר סבא החליפו מקומות, נוף הגליל לא עלתה. למעט זה, כן? הלכתי אחורה והלכתי, וכמעט תמיד הייתה לפחות קבוצה אחת שהבטיחה את המקום שלה בליגת העל לפני המחזור האחרון. עונת 11-12 הייתה הקולה אחת. כן, הייתה עונת כיזוז כזו, סיום העונה, אז שלוש קבוצות סיימו עם אותו מספר נקודות, רמת גן, בני לוד והרצליה, והחליטו בהתאחדות שבכיזוז, כאילו, שאם שתי קבוצות מסיימות עם אותו מספר נקודות, הם עשו ביניהם משחק עלייה, היו שלוש קבוצות, אז עשו את ההפרש שערים ביניהם, ובאמת נפגשו רמת גן ובני לוד, עומר בוקסנבוים ואופיר חמו נתנו לרמת גן את העלייה, אבל זה לגבי העונה הזאת. אבל חיפשתי איפה יש באמת שתי עולות מהליגה הלאומית, ושלא נסגר. הגעתי עד עונת 2003-2004. זו עונה שאפילו כבר לא מסוכרת באתר ההתאחדות הלאומית, זה אתרים של, תגיד את זה לגיא, כי דומה, אתה לא יודעת שנראה כמו MS-DOS כזה. ככה זה נראה בערך הסיקור של הליגה, לא יודע אם פעם התקלת בזה, זה ממש נחמד לראות את זה. אז שתי מקומות ליגת העל, ערב מחזור 33, מחזור האחרון, היו שלושה סיבובים, 12 קבוצות בליגה, יש, שימו לב, ארבע מועמדות לעלייה. מקום ראשון, נצרת עילית עם 53 נקודות, יחס שערים פלוס 20, קריית שמונה עם 53, מאזן שערים פלוס 17, הפועל כפר סבא מקום 30-52, פלוס 13, והפועל חיפה מקום רביעי עם 52 נקודות ופלוס 10, גם המאזן השערים הכי פחות טוב. כן? כאשר גם ההתאחדות רצתה שיהיה ערב כפול, היה משחקי אחר גם בליגת העל, אז הם הזיזו את המשחקים של הליגה הלאומית לשבת ב-5:05, ושעתיים אחר כך להתחיל את משחקי ליגת העל. אז באותו שבת, הפועל כפר סבא בוגשת את נצרת עילית, בעצם שתיהם בקרב ישיר תכלס, מהם תצא עולה, שידור ישיר בערוץ אחד, הפועל רמת גן, שנה אחרי שהיא לקחה גביע, לא באותה עונה, שנה אחרי, אז היא כבר הבטיחה ירידת ליגה בעונה הזאת, מול הפועל חיפה, בשלם וצפה, אז היה שלם וצפה, גם קריית שמונה מול הפועל רעננה, שלם וצפה, קיצור, גם אז, גם עולה השנייה הייתה צריכה להיקבע כמו עכשיו, גם היורדת השנייה הייתה כבר יורדת אחת, גם עכשיו היה קרב על עוד יורדת, הפועל רמת גן כבר ירדה, צפרין חולון, ומי השנייה שהתמודדה נגד הירידה? לא אחרת מאשר הפועל ראשון לציון, נאבקה גם אז נגד הירידה, בסוף אגב אף אחת מהם לא ירדה, ספוילר, מכבי קריית גת הסתבכה כלכלית, וירדה במקום שתיהן, אז זה לא משנה. היה משחק גם ראשון לציון וקריית גת, צפרירים מול הכוח רמת גן. מה היה במשחקים? הפועל חיפה, שהייתה מקום רביעי ערב המחזור, מנצחת 2-0 את רמת גן, משער של מלך השערים של הליגה, הלא הוא. בוא נראה מי מצליח לזרוק פה את השם.
מי?
הפועל חיפה של 2003-04?
כן, זר, אחרי זה המשיך לביתר ירושלים.
אוי, רגע, נו, שנייה, רגע, אל תגיד לי, זה היו שניים ששיחקו ביחד, טוטואנה.
יפה מאוד,
ג'ף טוטואנה.
השער הראשון, ענק, אתה גיא, וחי בן לולו בדקה ה-90 סוגר עניין. ראשון לציון מפרקת את קריית גת 4-1 מצמד של אופר שיטרית, האיש והשרשרת. חיים חג'אג' גם הבקיע במשחק הזה, למי שהסופר גול בטוח יודע מי זה. צפרירים מנצחת גם כן את הפועל רמת גן מצמד של יוסי גורדנה, תמיר פור הבקיע במשחק הזה, שחקנים באמת שלא נסלחם. קריית שמונה ורעננה, שאין לרעננה למשחק במשחק הזה, רעננה מוליכה פעמיים, קריית שמונה משווה פעם אחת מרגלי חיים סיליבס, פעם שנייה ממירוסלב קאוסט, קריית שמונה מסיימת בטקו 2, כפר סבא נוף נצרת, נצרת עילית, היום זה נוף הגליל, כפר סבא נצרת עילית גם כן, המשחק מסתיים בטקו 1, כפר סבא עולה ליתרון משער של שחר סימן טוב, אחר כך, שתי דקות אחר כך מבקיע זר לא פחות נשכח, ז'וז'ה דוארטה.
ז'וז'ה דוארטה, בוודאי. בדיוק, חלק מהגלקטיקוס. הוא עוד שנתיים מאותו רגע יהיה בגלקטיקוס של מכבי תל אביב.
נכון מאוד, מדויק. הנה, מכבי תל אביב יצא. בקיצור, סיום מטורף של טבלה. הפועל חיפה שהתחילה רביעית, סיימה ראשונה עם 55 נקודות. נצרת עילית בזכות הפרש שערים של 3 שערים יותר מקריית שמונה, עולה שנייה עם 54 נקודות. ראשון לציון לא יורדת, לכאורה צפרירים יורדת, אבל לא יורדת, כי בסוף קריית גת ירדה, קצת דומה לסיפור הפועל פתח תקווה אקסל.
שנה שעברה, כן.
ממנה זה הפועל חיפה, אלופת הליגה הלאומית, ברוך ממן, מנהל מקצועי רוני דורה, שיחקו שם ענן פארו השוער, וסלח הסרמה, ואלירן אל קיים, וחיים אגרלשווילי, ורמי עזיז, בטח אתם זוכרים, מהר ביד היום שם לדעתי עדיין במועדון, גילי ורמוט שיחק בקישור של הפועל חיפה, הבן זוג של טוטואנו הלא הוא, תשלים אותי גיא.
רגע, מזו אינסומבו?
יפה מאוד, מזו אינסומבו.
הם הלכו יחד לביתר אחר כך הרי סופר.
נכון, אני הייתי באימון הפתיחה של, של שניהם בזמנו, וטוב, והלוואי שנקבל גם למחזור הזה את המתיחות הזו.
רגע, אתה, לפני שאתה מסיים, בוא רק נזכיר המאזינים שלנו, ביום ראשון האחרון העלינו סקר, סיכום עונה שאנחנו נקדיש אותו, נדבר עליו, בפרק הבא. גיא, אם לא מילית, אתה מוזמן.
מיליתי מזמן.
הנה, אתה מילית. כולם מוזמנים למלא, אנחנו נדבר על התוצאות. יש כבר כמות מאוד יפה, יפה של הצביעים, ומצאים לכם גם להצביע ונדבר על התוצאות בפרק הבא.
אז גיא, תודה רבה.
היה תענוג גדול, חברים.
תודה אותך.
רבה, גיא.
נזכה גם בהמשך. דור, תודה גם לך.
תודה גם לך.
שבוע טוב, וחג שמח, יום עצמאות שמח, ו... כל מה שמסביב. יאללה, להתראות.
להתראות.